זך, בוקר זך. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, מקווה שאתם בטוב, שלומכם טוב, קמתם בזריחה ואתם מפוצצים באנרגיה, כפי שראוי שתהיו בכל יום בחיים הללו. זה עד כדי כך משמעותי. זה שם השידור, ואני אשתדל להסביר בכמה דקות שהשידור הזה ייקח, אשתדל להסביר מה משמעותי ולמה עד כדי כך. משמעותי. אני אפילו אשתמש בעדות, אני אפילו אשתמש בשיתוף מסך רחמנא ליצלן, ואראה לכם שזה לא אני אומר, אני רק אומרים, מעביר הלאה אליכם. בואו נתחיל עם דרור יקרה של מייק ראוס וארדובן חתמי, וכבר אחזור. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. זה עד כדי כך משמעותי. אני אנסה להעביר לכם בזמן לא ארוך על מה אני מדבר. תראו, יש הרבה אנשים שעוסקים באקטואליה. גם אני לפעמים, היום פחות, אבל גם אני. עם תחילת הקורונה, ראיתי שדי מהר אפשר היה לראות שכולם נופלים בפח. ולכן הפסקתי את הפעילות, אפשר לומר, הענפה שהייתה לי באנגלית. היה לי אז ערוץ יוטיוב בועט, עם 25,000 מנויים בערך, 20 ולא יודע כמה, משהו כזה. וכשהוצאתי כמה סרטונים, יוטיוב די מהר הוריד לי את הערוץ, הוא נתן לי כמה התראות ופשוט מחק לי את הכל. הצלחתי להציל את רוב הסרטונים שם שהועברו ללייב 528, אבל לא זה העניין. העניין הוא שאני הבנתי די מהר שאני צריך לעשות שיפט. אם אני רוצה להציל את בני עמי, ומכיוון שבתוך עמי אני חי, כך שאם אני עוזר לבני עמי להיווכח באמת או אמיתות, שלא נמסרות להם על ידי כלי התקשורת והפוליטיקאים וכל החבר'ה, אלא עד רבה שקרים, אז אם אני מצליח להראות להם קצת אמת, אולי הם ירצו לראות עוד אמת, וכדאי לעשות את זה בעברית, כי רוב האנשים יהיה להם קשה עם שידורים באנגלית, למרות שאני אומר עוד פעם, הערוץ יוטיוב, הרעיונות שעשיתי, ועשיתי המון, המון רעיונות עם אנשי מקצוע, מדענים, רופאים, חוקרים עצמאיים, עיתונאים, מומחים בתחומים ספציפיים מכל העולם, גם מישראל, אבל מכל העולם. ובעצם הבנתי שאני צריך לעבור לעברית, ואז התחלתי לעשות שידורים בעברית, ולהסביר שכל whatever, מה שהם קראו לו המגרפות האלה, בעצם נועד בשביל להפחיד ואז לשלוט, לייצר שליטה יותר הדוקה אולי על האוכלוסייה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואכן, גם בזכות כנראה חלק מהשידורים שלי ושידורים של אחרים, הצלחנו אולי לחזק את 5% שפרופסור מתיאס דיבר או מדבר עליהם. ואולי הם נהיו 5% חזקים, או אולי הם הפכו ל-8%, אני לא יודע. כך או אחרת, הימים חולפים והמציאות לא עוצרת. הדרבה, פלאד דה זון ממשיך. ואז כולם נוהים, רצים, אחרי אקטואליה. רוצים לדעת מה קורה. יש מלחמה באוקראינה. היה פה את הטבח הנורא הזה בשמיני עצרת. ובעקבותיו מלחמה והפגיעות, ויש עוד פגיעות כנראה מהדברים האלה, עם המחתים שנותנים בשריר, כן? שאנשים לקחו פה 1, 2, 3, 4, כאילו זה סוכריות שהם דוחפים לפה, כאילו מה אתם עושים? אבל אנשים עשו את זה מכל אחד מהסיבות שלו, בלי לשפוט כרגע. ונוצר מצב היום, שמצד אחד, מותקפים מבחוץ, בכל מיני חזיתות ובכל מיני שיטות. מצד שני, אולי זה הצד הראשון, מותקפים מבית, גם על ידי חלק שלא לומר כל הפוליטיקאים שלנו, אבל בוא נגיד חלקם, גם על ידי התקשורת, גם על ידי בתי המשפט. ויש כאן משהו שהופך להיות ברור ליותר ויותר אנשים, כך אני מקווה אולי, זה שהעם הוא זה שהוגדר כאויב, ואפשר לומר שהמאבק או הלחימה היא דווקא בעם. אז זה נורא לחשוב את זה וזה נורא להגיד את זה. אבל כשמבינים שמדובר על תוכנית כנראה עולמית, שבאה ליישם את מה שאמרתי עכשיו, של מלחמות המעמדות, אם תרצו, אז אנחנו, בני אדם הקטנים, הפשוטים, צריכים להיות, קודם כל, להיות חזקים. אנחנו לא יכולים להיכנס לשדה הקרב, או לזירה, או איך שתקראו לזה, בלי כוח, בלי אנרגיה, עם כאבים בגוף. קל וחומר שאנחנו לא יכולים להיכנס נכים מכל מיני פרוצדורות רפואיות וכאלה, או נכים ממלחמות, קרבות. אז אמרתי גם אז, ממזמן, שככל שיחלפו הימים, אולי יותר אנשים יבינו שהמגרפה הייתה רק כלי עבודה, למען משהו אחר, ושהמלחמה גם מנתבת את האג'נדה לפי רצון, אם תרצו, המעמד השליט, כאילו, כן? ועל הדרך נפגעים עלי אנשים, וכוחנו נחלש, כוחנו כפרטים וכוחנו כקבוצה. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? עכשיו, מצד אחד יש לעתים צדק ויש לעתים אמת במה שאני אומר. במקביל, אני לא מומחה, לא לביטחון, אני לא מומחה לכלום. אז קטונתי מלבוא ולפרשן או לפרש את המציאות שאנחנו חיים בה, כי היא באמת הפכה להיות מאוד מאוד מורכבת, ומצד אחד, כאילו שוב, אני כל פעם אומר מצד אחד מצד שני, אבל לא פשוט להבין את המציאות, עם זאת, היא גם די פשוטה, כשמבינים את הכוחות הפועלים. באופן די דומה, אם נגיד יש לכם איזה בעיה בריאותית או רפואית, ואתם הולכים לרופא ומטפלים בה, ואז אחרי זמן מה היא חוזרת או מחריפה או משתנה, יכולה להשתנות גם פתאום, אז אתם שוב מחפשים מזור ופתרון, ושוב תלכו לרופא, אולי מטפל, אולי לא משנה כרגע למי אתם הולכים. ממה שאני מבין, וממה שלמדתי במהלך 15 שנים של, בוא נגיד, לימודים על החיים, וזה כולל לימודים של כל מיני תחומים, ואגב, חלקם לעומק, חלקם לרוחב, לא בהכרח כולם לעומק, אבל ממה שלמדתי, אז הבנתי שקודם כל, כן, מערכות תקשורת לא עובדות בשבילי, הן משרתות אינטרסים, אינטרסים של כסף, אינטרסים של תאגידים, אינטרסים של קבוצות כוח שרוצים, קבוצות כוח שרוצות לשלוט או לנתב את האוכלוסייה או לנהל את האוכלוסייה וכן הלאה וכן הלאה. וככאלה, למה לנו להאמין להם? ובעצם הרבה דברים שיוצאים משופרות התקשורת, בין אם זה פרסומות, תוכניות אקטואליה, חדשות כמובן, כן? ופתאום אנחנו רואים שזה שמגיש תוכנית, הוא גם מפרסם תרופה. או זה שמגיש תוכנית בידור, פתאום הוא דובר של איזה קופת חולים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות שיש כאן חפיפה בין התקשורת והתאגידים. עכשיו אנחנו רואים את זה כבר שנים, כי כמו שלא יודע, זה, ההוא מזהו, זה מפרסמת בזק. ובזק זה קרינה, אוקיי, זה גם תקשורת, אבל זה גם מלא קרינה, ומוכרים לנו, משהו רעיל בעטיפה מתוקה. חכו שנייה, אני מגרש מפה כמה חתולים. כן, אז אנחנו, בוא נגיד רובנו יודעים את זה היום. עכשיו שימו לב, במקביל, הרי מה קורה? ב-2020, 21, 22, היה לי קהל רב, בלי פרסום, בלי מימון או פרסום ממומן, כי אנשים היו, רצו לדעת מה קורה, היו צמאים לידע. היום הקהל שלי הצטמצם משמעותית. למה? גם בגלל צנזורה, וגם בגלל שאנשים אומרים, טוב, הבנתי כבר, לא צריך את שי, תודה, חמוד, סבבה, חפר לי, ביי. ואני שם לב, כן, שאנשים הולכים לתוכניות, עדיין בפודקאסטים מלא, הרבה יותר מאי פעם, והם אוהבים שזה נראה טוב, שזה מצולם HD. הם אוהבים שזה מדבר לא קיצוני מדי, שזה דיבור רציונלי, אקדמאי, ואני שם לב שלא השתנה כלום מהבחינה הזו. אנשים מחפשים את העטיפה הנוצצת, ולא בהכרח רוצים לדעת אם יש שם רעל או לא. מעדיפים לראות את העטיפה ולא את תוכנה. זכותם. הם גם הולכים לערוצים שמביאים אולי דוברים מעניינים ונושאים מעניינים, וזה ערוצים שאולי מעדיפים כמה שיותר צפיות ולהגיע לאנשים ואולי להרוויח משהו וכן הלאה וכן הלאה. אני איך לומר, כבר הייתי שם. לא ביוהרה אני אומר את זה, כבר הייתי שם. עשיתי את הפרסומים הממומנים, והיה לי ערוץ באמת, ערוץ פעיל מאוד. והבנתי שאני לא משקיע את האנרגיה שלי ביוטיוב ובפייסבוק, למרות שחלק מהצופים או רוב הצופים מגיעים מהרשתות. אבל זזתי הצידה, אבל אני ממשיך את העשייה שלי בצד, ומי שרוצה בא, מי שרוצה אני נגיש. חלק אמרו לי, תשמע, אולי תפרסם פרסום ממומן, תגיע ליותר אנשים. אולי אני באמת אעשה את זה, ולו למען הבדיקה, לראות האם זה מגיע ליותר אנשים. ואולי אני לא אעשה את זה, כי זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, מעניין אותי להגיע לאנשים שידעו על מה אני מדבר, אבל לא מעניין אותי להתאמץ בשביל זה ברשתות שלהם. זה העניין. ואנשים לא קולטים אחרי 4 שנים שיוטיוב פועל נגדם, פייסבוק פועל נגדם, והרשתות האלה הן בעצם מלכודת, כמו הטלפון החכם. אז מה אני רוצה להגיד? מה עד כדי כך משמעותי? תשומת הלב שלכם, למה אתם עושים ביום יום, היא כל כך משמעותית שיהיה לכם מושג. אולי יש לכם. ההחלטות שאתם לוקחים בחיים, ביום יום, על מה להשקיע את הזמן שלכם ואת האנרגיה שלכם ומה זה ייתן לכם בתמורה, אוקיי? מאוד מאוד משמעותיות. וזה בשביל לחזק אתכם, את האדם, את הפרט. אני עוד לא מדבר כרגע על הקבוצה, אני מדבר על האדם. כשאני מדבר על האדם זה גם משפיע על המשפחה, זה יכול להשפיע על הבעל או על האישה או על הילדים, זה יכול להשפיע על סבא וסבתא וכן הלאה, כן? סביבכם. אני רוצה להשמיע לכם, זה רק אודיו, אני תכף אשים. עדות, לפני שבועיים הסתיימה סדנת ביוהקינג, חלק ראשון של הסדנה, ועכשיו אני עושה חלק שני, אני שם פה גם קישור בתגובות. אגב, הקישור נמצא גם בתיאור סרטון כל הזמן, כמעט. כן? אז אני רוצה לשמוע לכם עדות, משיחה שהתקיימה אתמול, שבועיים אחרי תום הסדנה, ואחת המשתתפות, היו כמה שדיברו, אני בחרתי רק את זה, כרגע לפחות, בחרתי אותה, זה כמה דקות, 4 דקות אולי, 5 דקות, לא זוכר. בואו נקשיב לרגע, זה לא הכל לוי דווי, אבל בואו נקשיב ונבין מה קרה לה, מהסדנה ועד היום, כולו שבועיים, בסדר? מה קרה לה, מה קרה לבעלה, מה קרה לילדים, רק היא הייתה בסדנה ויש לה 3 ילדים. שאגב, לדבריה, זה היא אומרת בסוף דבריה, הם לא מתעוררים היום בלילה, היא הייתה תמיד קמה, הייתה עייפה, הם לא מתעוררים היום בלילה, הם ישנים טוב, היא אומרת, אוקיי, עוד נראה, אבל השינויים שהיא עשתה בבית, בואו נשמע כמה משמעותיים הם היו. עכשיו, תבינו, לפני שנתחיל, מדובר על דברים מאוד, מאוד, מאוד פשוטים. כמו שאני תמיד אומר, רק צריך להבין ואז ליישם, אוקיי? בואו נשמע.
אני ממש חזרתי חיה ועם מלא השראה וכאילו עם מלא ידע ורצון להפוך את העולם ולהפוך את כולם איתי ביחד. אני מאוד כזאת שאני כאילו משהו בא לי נכון, אז אני כאילו זהו, זה הדרך ואני עכשיו כולם צריכים להקשיב לי. לא משנה, אבל בגדול, מה שהכי מדהים זה שאני קמה כל יום לזריחה, ולא פספסתי זריחה אחת חוץ מיום אחד שהיה ממש קשום, ואני גם לא שמה שעון, כמו שאמרת אז עליך, אני פשוט מתעוררת, ואני רצה חוצה, אז אני גם עושה פה ממש טיול במושב, כי כדי למצוא את הספוט הכי ככה מדויק, וזה מדהים, זה כאילו, לא יודעת, אני פשוט מלאת אנרגיה, בניגוד ללפני כן שהייתי קמה, לא יודעת מה, ב-10, או חוזרת לישון, או לא יודעת מה, פשוט כל הזמן במצב רדום, ועכשיו קמתי עד עכשיו ב5:30, עכשיו הזריחה קצת מאוחר יותר, שזה קצת, האמת, לא טוב לי, אבל לא נורא. וקמה ב5:30, ואני כל היום כאילו באנרגיות ממש גבוהות. גם גיא אמר שאני הרבה פחות מתלוננת, שזה דבר מדהים. אני יותר סבלנית עם הילדים. פשוט יותר חיה כזה, גם אני הולכת על דברים בלי לחשוב יותר מדי, שזה משהו שמאוד הייתי כזה כל שנייה. עכשיו עוד דבר שניסיתי לעשות זה להחליף את התאורה בבית, אבל קצת נתקעתי עם זה, כי מסתבר שיש המון בתי תאורה שלא מקבלים כבר את הנורות של פעם, את הליגון והלאט, אז החלפתי מה שיכולתי. תקעתי כמה מנורות בתוך בתי מנורה, שאני כל הזמן באיזה חשש שפתאום משהו יתפוצץ, אבל... וגם אנחנו ישנים עכשיו בחושך, אני לא יודעת אם אתם שומעים אותי?
שומעים, שומעים
מצוין.
סבבה. זה משהו שלא ידעתי על הקטע של של ההפרשת מלטונין, והייתי ישנה תמיד עם אור. מאז שאני ילדה, כאילו, לא היה לי לילה נראה לי בלי אור, ופתאום אני, עכשיו אנחנו כולנו ישנים בחושך, יש במסדרון אור אדום, זה כמו שאמרת, והילדים לא קמים בלילה, שזה מטורף, כאילו, זה לא, אני לא ישנתי 3 ומשהו שנים, כאילו, לילה שלם, והם לא קמים יותר בלילה, אני מפחדת לפתוח פה, אבל הם לא קמים. ואולי גם זה מה שנותן לי אנרגיות, כאילו, כי אני ישנה.
כי את ישנה. כן.
אז אני מניחה שיש עוד דברים, כאילו, אבל זה כזה, הדברים הגדולים שאני ממש...
כן.
ואני אפילו מנסה ללכת לטבול כל הזמן בים, וקיצר ממש אני...
יוצא לחיות יחפה?
כן, אני יחפה כל הזמן.
Okay.
אני הולכת לבריכה יחפה. ותכלס, אני כל הזמן יחפה, פשוט אני הרבה זמן גם על אספלט, אז זה פחות זה, אבל...
Okay. אלו...
כן, אנחנו הרבה יחפים גם לפני כן, אז זה הפחות היה לי. העניין עם הזריכה הוא די מטורף, כי אני כל החיים שלי בן אדם שמאוד קשה לו בבקרים, מאוד, כאילו, פתאום אני... מתבאסת שהזריחה היא מאוחרת, זה כאילו מצחיק, אני כזה, שיט, הזריחה ב6:30, זה מאוחר לי מדי. אבל...
ואת מרגישה, כאילו, מעבר לאנרגיה, שאת מלאה יותר באנרגיה, פחות עייפה וכל זה, וזה, אני בטוח שזה משמעותי, את מרגישה שאת באיזשהו סייקל אחר של היום, כאילו, שאת, בגלל שאת קמה בזריחה, שאת כאילו מכווננת עם משהו אחר במהלך היום, מה שאני קורא לו פעימה של הטבע, אבל זה לא חייב להיות במילים האלה.
אני, קודם כל, אני מאוד עייפה בשעה הזאת כבר, כאילו ממש, אני נחבט מאוד מהר, אני לא צריכה יותר מדי. ואני מרגישה, אני לא יודעת אם זה קשור למה שאתה אומר, אבל שפתאום השגרה, כאילו היא לא שגרה כזאת כמו לפני, משעממת של כל יום אותו דבר, כי... כאילו הבוקר שלי, כל זריחה היא ממש שונה, אז כאילו yeah. כל יום מרגיש לי יותר מעניין, שונה, כאילו אני לא מרגישה כל כך שגרה כמו לפני כן, מונוטונית כזאת, יש איזשהו ריגוש כזה, ואני
זה.
רואה כל פעם שואלים, ופתאום אני רואה כאילו, לא יודעת, לפני כמה זמן היה גם גשם שירד עליי, גם קשת בענן מאחורה, וגם זריחה כאילו מלאה מלפניי, אז לא יודעת, אני ממש... כאילו כל יום כזה מתרגשת מה יפתיע אותי.
מדהים. כן. מבינים, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו שהוא מצד אחד כל כך פשוט, הנה אפילו היא אומרת, הקטע הזה של הזריחה, זה כאילו, מה זה? יש משהו כל כך פשוט בלעשות את זה, ואיך אומר ג'ק רוז, ההשפעה של זה היא non-linear, אוקיי? אתם יכולים לקרוא זה גם אקספוננציאלי, או אקספוננשל, non-linear. זה שאתם עושים 1 ועוד 1 שווה 2. אתם נחשפים לזריחה, כל פעולות הגוף שלכם מתחילות להסתדר. כי אתם מזינים, או בוא נגיד, נותנים, ואני מדבר כרגע רק על הזריחה, יש עוד הרבה פרמטרים כאן, אני מדבר רק על הזריחה, אתם נותנים לגוף שלכם את מה שהוא צריך בזמן הנכון. בלי להבין במדע ופיזיקה וכימיה וביולוגיה וזה, אתם נותנים לגוף שלכם את מה שהוא צריך בזמן הנכון. לא נותנים לו מה שהוא לא צריך בזמן הנכון, ולא נותנים לו מה שהוא צריך בזמן הלא נכון. בול מה שהוא צריך בזמן הנכון. ומהבחינה הזו אנחנו לא שונים מכל בעלי החיים, אם תרצו. אוקיי? כולל מי שחי בחושך בדרך כלל, כולל מי שחי בחושך, הוא עדיין צריך את השעות אור, כן? בשביל שידע מתי חושך. אז כשנותנים לגוף את מה שהוא צריך בזמן הנכון, הוא מגיב בהתאם, ובמוח ובגוף ובמים ובמיטוכונדריה, מתחילים להתרחש תהליכים שהיו אמורים להתרחש כבר הרבה שנים, ואנחנו פגענו בתהליכים. זה לא שהם לא התרחשו, אבל הפרענו להם. אוקיי. בואו נראה רגע, אני רוצה לשתף אתכם רגע מסך. Present, share screen. אוקיי, אני עושה entire screen. רק רואה שאתם רואים אותו, נגדיל. All right. טוב. סתם אני מראה לכם, סתם שתבינו, מישהו לא מוכר, לא ידוע, לא איזה מדען מפורסם, לא איזה רופא שניתח והציל ילדים, אולי כן, לא יודע, דאגלס סי וואלס, PhD, אתם רואים? Director of the Center for Mitochondrial and Epigenomic Medicine at Children's Hospital of Philadelphia. He holds the Michael and Charles Barnett Endowed Chair in Pediatric Mitochondrial Medicine and Metabolic Disease. אוקיי. Okay. Next. Yeah. Douglas C. Wallace founded the field of human mitochondrial DNA, mtDNA genetics, and demonstrated that mitochondrial DNA variation has profound implications for human health and disease. The origins and ancient migration of our ancestors, human and animal adaptation, and perhaps the origin of species. Starting in the early 70s, he demonstrated that בשנות ה-70 כבר, והוא קיבל פרס על זה שהוא גילה שרוב המחלות הכרוניות, מטאבוליות, ניווניות, אוטואימוניות, מקורן בתפקוד לקוי של מיטוכונדריה. רוב המחלות שרוב האנשים סובלים מהם היום, קחו מה שאתם רוצים, כמעט, אוקיי? ואתם בטח תפגעו. אוקיי, נמשיך. כאן הוא בהרצאה על mitochondrial genetics and disease, אוקיי, diseases, וכאן מהפרנקלין אינסטיטוט הוא קיבל את הפרס. הפרס הוא קיבל, אתם רואים, award, Benjamin Franklin Medal, subject life science, קיבל את זה ב-2017, for demonstrating the maternal inheritance, הירושה או התורשה האימהית, of mitochondrial DNA in humans, using mitochondrial DNA variation to reconstruct ancient human migration, identifying the first mitochondrial DNA mutation associated with an inherited disease, and showing that mutant mitochondrial DNA can profoundly affect the nuclear genome. שינויים ב-DNA של המיטוכונדריה יכול להשפיע, השפעות מרחיקות לכת, על הגנום. תכף אני אגיע לזה. Causing, שימו לב, causing complex diseases, thereby leading the way to therapies for those diseases and the aging process. אותו אני מקריא רק את זה. Showing that mutant mitochondrial DNA, זאת אומרת, מוטציות ב-DNA המיטוכונדריאלי, can profoundly affect, יכולים להשפיע בצורה מרחיקת לכת, על ה-nuclear genome, על ה-DNA שלנו, אוקיי? Okay? Causing complex diseases. אוקיי, okay. סטופ שיירינג. בואו נחזור רגע. שנייה. אוקיי. מה אני בעצם רוצה להראות לכם? אתם מבינים, את הדברים האלה, לא כל אחד יגיד לכם. לא כל אחד רוצה לחפור לכם על זה. ואני מאז שגיליתי את זה ב-2015 או 2016, דרך חברה טובה פה, שירן, שהכירה לי את ג'ק קרוז, ואגב, שירן היא גם ביוהקרית וגם נטורופתית, ואימא לשלושה, אימא לא יותר, אלא אם כן כבר יש יותר. והיא ריפאה את עצמה באמצעות ביוהקינג, באמצעות שימת לב למיטוכונדריה ולסביבת המחיה שלה וסביבת העבודה שלה. אוקיי? שינתה תזונה, שינתה אורח חיים, שינתה הרבה דברים בחיים, דברים קטנים, שביחד הצטברו לכדי שינוי משמעותי בחיים שלה. אז היא הכירה לי ג'ק קרוז, ואז התחלתי לחפור ולקרוא ולצפות וללמוד ולעבור למאמרים ולהצליב מידע, ועברתי לעוד אנשים וחקרתי והצלבתי. ובעצם מה שאני עושה בשנים האחרונות, ויש עוד אנשים היום שעושים דברים דומים, אוקיי? אז הם גם, הם אולי עושים סדנאות שנראות HD, והתמונות נראות וואו, ואצלי זה אף פעם, אני אומר לכם, אף פעם, אני אגיד את זה אחרת, אני מי שאני, ואני עושה את הדברים כמו שאני מוצא לנכון לעשות, ואני מדבר דוגרי, ואני עושה את הדברים תכלס, ויכולים לבקר אותי, ויכולים לשפוט אותי, ויכולים להגיד אישי, תגיד ככה, תעשה ככה, למה אתה עושה ככה? אתה לא רוצה לעשות ככה? וכל מי שאומר לי איך לעשות, בדרך כלל לא עושה. אז איך אני יכול ללמוד ממישהו שאומר לי מה לעשות, והוא בעצמו לא עושה? ואני מזמין אתכם ללמוד ממני איך לעשות את מה שאני עושה. אתם יכולים להחליט לבוא ללמוד או לא שלכם. אתם יכולים להמשיך להקשיב לי פה או לא שלכם. זה עד כדי כך משמעותי. השינויים הקלים והקטנים שעושים בסביבת האור שלנו, בסביבת השדה האלקטרומגנטי שלנו ובסביבת המים שלנו, הם עד כדי כך משמעותיים, שפתאום ישנים טוב בלילה וקמים עם שמחה בלב בבוקר ורצים החוצה כמו ילדים לראות את הזריחה. הילדים ישנים בלילה טוב, לא מתעוררים. הבעל מבסוט או האישה לחילופים. מרגישים שמשהו עובד אחרת בגוף, מקבלים אנרגיה מזה, זה לא רק אנרגיה משינה, זה אנרגיה מפעולות תקינות של הגוף, כי אתם עושים את הדבר הנכון בזמן הנכון. וכשמיישמים את זה או מקפידים על זה, וזה בסדר מדי פעם לעשות לעצמנו הנחות או להגיע לפינות, מה שנקרא, זה בסדר, אנחנו כולנו בני אדם. אבל כשחיים בתוך הסייקל הזה, הפעימה הזו של הטבע, אנחנו פתאום קולטים, כמו שהיא אמרה, שאלתי אותה על הפעימה של הטבע, ובעצם מה שהיא אמרה, זה שהשגרה, תקשיבו טוב, השגרה כבר לא משעממת. ואני הגבתי, אני לא שמתי את זה בתגובה הזאת, אני חושב. מה קורה? כשאנחנו חיים שגרה של המטריקס, של הבאבילון, אנחנו קמים, עושים אוכל, שותים קפה, תקחים את הילדים מהגן, הולכים לעבודה, עושים את הילדים מהגן, חוזרים הביתה, עושים ארוחת ערב, רואים משהו, זה, וכל היום יש לנו טלפון והודעות וואטסאפ מהגננת, מאמא שלו, מהזה, יש אירוע משפחתי, ת, 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 ת. חיים את השגרה הזו של הבאבילון והטרפת של החיים, אוקיי, זה שגרה מתישה ויכולה להיות משעממת ממש. אבל כשאנחנו קמים בזריחה, ואנחנו חיים שגרה של יום, שהוא חיצוני לנו, הוא לא תלוי בנו, אנחנו נצמדים אליו, לשמש, נצמדים לאור היום, חיים את השגרה הזו שהטבע מעניק לנו, שאלוהים נתן לנו, השגרה הזו של המטריקס, אוקיי? מתחילה להיות, קודם כל היא פחות קריטית, והיא רק מתלבשת על השגרה האמיתית של הטבע. היא לא stand alone, היא רק מותאמת, כאן, מותאמת לשגרה האמיתית של הטבע. וכשחווים את זה, היום משתנה, השגרה משתנה, מערכות יחסים משתנות, רמות אנרגיה משתנות, הפרשות הורמונים בגוף משתנות, איכות השינה, כמות השינה משתנה, החיוניות שלנו משתנה, דלקות בגוף משתנות, כאבים בגוף משתנים, זה לא אומר שאתם עכשיו לא תהיו חולים ולא תקבלו זה, לא יודע, אוקיי? אבל אתם חוזרים לחיים. עכשיו, אתם יכולים לשתות גם מלנין מצ'אגה אם אתם רוצים, אבל גם בלי, אתם מרגישים חיים וחיוניים. מי שלקח זריקות, אני בכוונה מדבר עכשיו על זה, מי שלקח איזה שהן זריקות, אוקיי? של השנים האחרונות. חלק ממה שיש שם, עלול לפגוע במיטוכונדריה. כל הקטע של ביו-האקינג, כשאני מדבר עליו, זה שיפור תפקודי מיטוכונדריה. שיפרתם תפקודי מיטוכונדריה, שיפרתם את כל פעולות הגוף. שיפרתם תפקודי מיטוכונדריה, שיפרתם את החיים שלכם. בוקר טוב. שיפרתם תפקודי מיטוכונדריה, אתם עושים ביו-האקינג. עכשיו, יש שלושה סוגים של ביו-האקינג. אחד, זה קריספר, זה עריכה גנטית. זה מה שעושים, ה-mRNA, כל הזריקות האלה וזה. זה סוג אחד של ביו-האקינג. לא על זה אני מדבר. סוג שני זה שתלים רובוטים, או אביזרים ממוחשבים בגוף, ננו-טכנולוגיה, או גפיים רובוטיות, אוקיי? ידיים, אנשים, זה גם ביו-האקינג, זה שילוב, עושים האקינג לביולוגיה, בשביל לשפר את התפקוד, כשהביולוגיה נפגעה, כמו תאונה, מלחמה, קריטות גפיים, איברים וכולי, אז משלבים רובוטיקה בפנים. זה הסוג השני של ביו-האקינג. אני גם לא מדבר על זה. אני מדבר על הסוג השלישי של ביו-האקינג. והסוג השלישי של ביו-האקינג, שהוא מבחינתי הדבר האמיתי, זה בעצם שינוי סביבת המחיה, או התאמת סביבת המחיה, או לעשות פיצוח, האקינג, לסביבת המחיה שלנו, אחרי שהבנו מה אני צריך, מה הביו, הביולוגיה שלי צריכה, אני עושה שינוי והתאמה לסביבת החיים שלי, כך שתתאים לי לביולוגיה, ותתמוך בפעילות שלי, בגוף שלי, במוח שלי, במים בגוף שלי, במיטוכונדריה. ואז פועל יוצא, חיוניות, אנרגיה, שינה, חיסוניות, אם תרצו, נכניס גם את המילה הזאת. כל אלה מתחילים לעלות בהדרגה, וזה מורגש מיום ליום, וזה גובר. ואז מגיע מצב שזה הופך הנורמלי. ואז פחות מרגישים את האנרגיה ואת החיוניות, ככה עם כל דבר, כן? אבל אתם פתאום מתרגלים למצב אנרגטי אחר. עכשיו, אני לא יכול להסביר את זה, למרות שאני מנסה כבר שנים. זה רק לחוות את זה. ולכן העדות שהשמעתי פה קודם, היא חווה את זה כבר שבועיים. והחיים שלה השתנו, והחיים של הילדים שלה השתנו, והחיים של בעלה השתנו. וזה היא אומרת, אני לא אמרתי לה מה להגיד. יש עוד הרבה עדויות כאלה שאני יכול לשים, אבל זה הכי טרי מאתמול בערב, ואני גם לא טוב בזה, בלאסוף עדויות ולהראות לכם, הנה אני טוב, כי זה פשוט, אני לא שם. פעם, הלית, הייתה עושה את זה הרבה, תמונות יפות וזה, וכאילו היינו משווקים, אני כבר לא שם. אני פשוט עושה את הסדנה. וזה לא אולי הסדנה, זה כן הסדנה הכי טובה בארץ, אבל היא לא סדנה שאני יכול... יודעים, וכאילו, יש אנשים שמאוד מפארים את, את מה שהם עושים וזה, אני לא מפאר את זה, אני פשוט אומר לכם, זה עובד, אתם מרגישים את זה תוך כדי ומיד אחרי, ואז זה בידיים שלכם ליישם, רק בידיים שלכם. אז הנה, עשינו שבועיים אחרי סוף סדנה, עשינו שיחת חתך כזאת, לראות איפה אנשים היום, לא כולם נכחו בשיחה, אבל כל מי שנכח ושיתף כמובן, הרגיש שיפור משמעותי ביום יום. וזה נפלא. כי אני מברך על כל מי שמיישם, ורואה כמה הדברים הפשוטים האלה עובדים. ונכון, הסדנה עולה כסף, אבל השמש לא עולה כסף, להיות יחף על האדמה למשל לא עולה כסף, אפילו לבטל את הווי-פיי לא עולה כסף, ולסדר את המים, בוא נגיד, את המים שלנו בגוף לא עולה כסף. כאילו עולה קצת. אבל בעיקר אם אני מזין את המיטוכונדריה, זה כבר עלויות זניחות, כי ממילא אנחנו אוכלים ושותים. אז צריך להבין פשוט לדייק את זה ולהבין מה. אז נכון שבאים ללמוד ולחוות ויש עלויות, אבל לומדים אחר כך איך ליהנות מהפירות האלה בלי עוד הוצאות. ואם כן, אז זניחות. וזה מה שהם לא ייתנו לכם. לא ייתנו לכם את הפתרונות הקלים, הפשוטים, החינמים. לא ייתנו לכם. כי הם רוצים אתכם תלותיים. ואני לא. אני רוצה שתבואו, תלמדו וצאו לדרככם. אין בעיה להיות איתי בקשר, אני כאן. אבל המטרה שלי זה עצמאות, זה חירות. וזה מה שמעניין אותי. כי ברגע שכולנו חירותיים, עצמאים, המציאות, אם כל אחד מאיתנו כפרט הוא עצמאי, הוא חירותי ועצמאי, אז המציאות שלנו כקבוצה משתנה. זה מה שרציתי לשתף אתכם בו, בבוקר זה. אז פתחתי תאריך חדש ב-18, 19, 20, תקראו לזה שי לפסח, שי לחג, אבל ממש לפני פסח, אתם מוזמנים לבוא לסדנה, שכנראה תשנה לכם את החיים. תודה רבה לכם, מקווה שיהיה לכם אחלה יום, כל טוב. כן, וקומו לזריחה, אם הוא בלי סדנה, קומו לזריחה. כל טוב, ביי ביי, תודה.